פרק 24. ארון הברית וניצחונות ישראל. ארגז הארון הקדוש היה עשוי במיוחד בשביל לשמור על שני לוחות האבן שעליהם חקק אלוהים את חוקיו. ארון זה סימל את תהילתה ואת כוחה של ישראל. סמלה של הנוכחות האלוהית ריחף מעליו יומם וליל. הכהנים ששירתו בקודש היו לבושים בחגיגיות ובהדר. הם לבשו חושן משופה באבנים חן צבעוניות, בדיוק כמו אלה שמהן מורכבות 12 המוסדות של חומת העיר האלוהית. על כל אחת מאבני החן שהיו מאותרות בזהב, היו מגולפים שמותיהם של 12 שבטי ישראל. החלק המפואר והמרשים הזה של לבושו של הכהן היה מיוצב על הכתפיים וכיסה את החזה. מימין ומשמאל על החושן היו שתי אבנים, גדולות ויפות הרבה יותר מכל השאר. כאשר נתקלו השופטים בבירורים קשים ודנו בבעיות שאותן לא היו מסוגלים לפתור בעצמם, הם היו פונים לכהנים. אלה שאלו את אלוהים כיצד עליהם לנהוג, והוא היה עונה להם. אם היה האל נוטה להם חסד ומעניק להם הצלחה, הילת אור ותהילה הופיע סביב האבן הימנית. אם הוא לא היה סוב הרצון, היה נראה שארפילית מופיעה על האבן הנמצאת משמאל. כשהכהנים שאלו את אלוהים אם עליהם להילחם או לא, והאבן הימנית הייתה מתמלאת בזוהר אור ותהילה, הייתה המשמעות הילחמו והמזל יהיה עמכם. ואם האבן השמאלית הייתה מתכסת בצל ענן, הייתה המשמעות, אל תילחמו, המזל אינו לצדכם. פעם בשנה היה הכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים ומבצע שם את הטקס הקדוש מול הארון בנוכחות השכינה. הוא שאל את אלוהים, ואלוהים ענה לו לעתים קרובות בקול רם. אבל כשהבורא לא ענה לו בקול, הוא היה מאיר בקרני אור ותהילה את הכרוב שעמד בצד הימני של הארון, כסימן שהוא מטיב ומאפשר את אשר הכהן שאל. אבל אם היה מסרב לבקשה, היה ענן יורד על הכרוב שעמד משמאל. ארבעה מלאכי שמיים ליוו כל הזמן את ארון הברית בכל נדודיו. הם הגנו עליו מפני כל סכנה אפשרית וביצעו את כל ההוראות הקשורות בו. ישוע המשיח, בנו של אלוהים, הלך כל הזמן לפני הארון, מלווה במלאכי השמיים. כך היה שהכהנים נשאו אותו לירדן, והמים נרתעו לפניו. ישוע והמלאכים עמדו עם הכהנים ליד הארון, על קרקע הנהר, עד שכל בני ישראל עברו בחורבה. ישוע והמלאכים ליוו את ארון הברית, כשבני ישראל צעדו סביב יריחו במשך 7 ימים, ואז הפילו את החומות הגבוהות שהקיפו את העיר ונתנו אותם בידיהם של בני ישראל. תוצאות הרשלנות של אלי. בהיותו הכהן הגדול של עם ישראל, אלי העלה את בניו לתפקיד הכהנים. לאלי בלבד הותר להיכנס אל קודש הקודשים ורק פעם בשנה. בניו שירתו בכניסה לאוהל מועד. תפקידם היה להקריב את בעלי החיים על המזבח. אבל לעתים קרובות הם ניצלו לרעה את חובתם הקדושה הזאת. הם היו תאוותניים, חמדניים, אנוכיים, גרגרנים ומושחתים. לא פעם אמר אלוהים לאלי שהוא מתייחס ברשלנות פושעת למשמעת במשפחתו. אלי נזף בילדיו, אבל לא עצר באדם. אחרי שקיבלו את תפקיד הכהנים, אלי שמע שבניו דורשים מבני ישראל, הבאים להקריב קורבנות, להביא יותר ויותר תרומות. ונוסף לכך, עוברים על חוקיו של אלוהים בחוצפה, ונוהגים בחוסר כבוד שמשפיע על ישראל לרעה ומתה אותם לחטא. אלוהים הודיע לשמואל על הדין שבכוונתו לגזור על משפחתו של אלי בגלל רשלנותו. ויומר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל אלי, את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וקלה, והיגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם באבון אשר ידע, כי מקללים להם בניו, ולא כהבם, ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי, בזבח ובמנחה עד עולם. מעשיהם של בניו של אלי היו חצופים, ופגעו באלוהים עד כדי כך, שאף קורבן לא יכול היה לכפר עליהם. הכהנים החוטאים האלה חיללו את הקורבנות שיצגו את בנו של אלוהים. הם חיללו את דמו של המכפר, המשמעות האמיתית של טקס ההקרבה. שמואל סיפר לאלי את דבריו של אלוהים. ויומר אלי, אדוני הוא, הטוב בעיניו יעשה. אלי ידע שבניו מבזים את שם אלוהים והרגיש שהוא עצמו אשם בחטא זה. הוא השלים עם העובדה שאלוהים יעניש אותו על הרשלנות הזאת. את דבריו של אלוהים, אותם אמר לשמואל, הכריז אלי בפני כל עם ישראל. במעשה זה, הוא קיווה לתקן מעט מן הנזק שנעשה בשל רשלנותו. אבל הדין שנגזר עליו לא איחר לבוא. בני ישראל יצאו להילחם בפלישתים ונחלו מפלה. 4,000 מלוחמיהם נהרגו. המפסידים נבהלו. הם ידעו שאם העמים האחרים ישמעו על מפלתם, הם יעזרו עוז בנפשם ויצאו להילחם עם ישראל. זקני העם החליטו שההפסד הנורא קרה כיוון שארון הברית לא היה איתם בקרב, ושלחו אנשים לשילו להביאו. הכל זכרו את חציית הירדן ואת כיבוש יריחו, שהצליחו רק בזכות הארון שניסה לפני העם כל הזמן. הם חשבו שעליהם רק להביא את הארון, ואז יגברו על כל אויביהם. הם לא הבינו שכוחותיהם תלויים רק בנאמנותם לאלוהים, ורק אם יצייתו לחוק האלוהי שנמצא בתוך הארון וייצג את אלוהים בעצמו, יצליחו בכל מעשיהם. הכהנים חסרי הכבוד, חופני ופנחס, המשרתים בפתח האוהל, עברו אל חוקיו של אלוהים, ועתה היוו הם אלה שליוו את הארון משילו עד לשדה הקרב, אל מחנה ישראל. כשהגיע הארון למחנה, החלו הלוחמים שוב להאמין בכוחם, והחליטו שמעכשיו יעמוד המזל לצידם. ההשתלטות על הארון. ויהי כבו ארון ברית אדוני אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ, וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו והיו לאנשים, פלישתים פן תעבדו לעברים. כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים, וינגוף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון אלוהים נלקח. ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס. הפלישתים חשבו שהארון עצמו הוא האל של בני ישראל. הם לא ידעו שאלוהים החי והקיים, בורא האדמה והשמיים, שנתן לעמו את חוקיו על הר סיני, ששלח להם ברכה וחסד, או רעות וצרות בהתאם לצייתנותם, או להפך, לחוסר ציותם לחוקיו הנמצאים בארון הנסתר. רבים מאוד מבני ישראל נפלו בשדה הקרב. באותו זמן ישב אלי בשילו על אם הדרך והתבונן למרחק, מחכה בלב מודאג לבשורה כלשהי משדה הקרב. הוא פחד שהפלישתים ישתלטו על הארון ויחללו אותו. לבסוף הגיע שליח לשילו והודיע לאלי ששני בניו נהרגו. הייתה זו בשורה נוראה, אבל אלי המשיך להקשיב לשליח באיפוק, כיוון שהיו לו סיבות לחכות. אבל כשהשליח הוסיף וארון האלוהים נלקח, הזדעזע אלי עד עומקי נשמתו, צנח במקומו ומת. הוא חלק את זעמו של אלוהים עם בניו. אשמתו בחטאיהם הייתה לא פחותה, כיוון שזלזל בחובתו לעצור באדם. השתלטותם של הפלישתים על הארון הייתה הצרה הנוראית ביותר שיכלה לקרוא לעם ישראל אי פעם. אשתו של פנחס, שברגע ההוא גססה בזמן הלידה, קראה לבנה אי כבוד, חוסר כבוד, בעודה אומרת גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. בארץ פלישתים אלוהים אפשר לאויבי ישראל להשתלט על ארונו. הוא ביקש להראות לבני ישראל שהם סמכו על הארון המסמל את נוכחותו לשווא, כיוון שלא שמרו על תחולתו, לוחות האבן שעליהם הדיברות. במונעו מהעברים את הדבר הקדוש הזה, ביקש אלוהים להפחית את גאוותם בכוחם ואת ביטחונם העצמי. הפלישתים אלצו. הם חשבו שהצליחו להשתלט על האל המפורסם של בני ישראל. זה שעשה כל כך הרבה ניסים לעמו והפחיד את כל שאר העמים. הם הסיעו את ארון הברית לעיר אשדוד, והציבו אותו במקדש מפואר שנבנה לכבוד האל המכובד ביותר שלהם, דגון. הם העמידו את סמל הנוכחות האלוהית הקדושה ליד פסלו של דגון. כשנכנסו כהני דגון בבוקר למקדש, נבהלו מאוד כשראו את דגון שוכב על הרצפה למרגלות הארון, כשפניו מופנים מטה. הם סברו שהפסל נפל במקרה. הרימו אותו והעמידו אותו בחזרה במקומו. אבל בבוקר למחרת, שוב שכב דגון לרגלי ארון הברית. פניו מופנות מטה וידיו וראשו קרוטים. מלאכי אלוהים שליוו את הארון בכל זמן, הם שהפילו את האל הדומם הזה ואז הטילו בו מום. הייתה זו הוכחה לכך שאלוהים, האל החי והקיים, רם ונישא מכל האלים, ושלעומתו כל האלילים הם כלום. עובדי האלילים התייחסו לאלילם דגון בכבוד רב, ואחרי כל אשר קרה, היו עצובים מאוד. הם חשבו שזהו סימן רע לפלישתים, שאומר שכל אליליהם יושמדו על ידי העברים, ושאלוהי העברים יהיה חזק ורב עוצמה יותר מכל אליליהם שלהם. הם הוציאו את ארון הברית ממקדש האלילים שלהם, ומקמו אותו הרחק ממנו. במשך 7 חודשים היה הארון בארץ פלישתים. הפלישתים גברו על בני ישראל והשתלטו על הדבר שבו, על פי דעתם, היה תלוי כוחם של אויביהם. הם חשבו שמאז ולתמיד יהיו בטוחים וצבא ישראל לא יוכל להפחידם עוד. אבל השמחה הזו התקדרה בבכי בכל הארץ שנגרם בשל הארון האלוהי. הפלישתים נשאו את הארון ביראה ממקום למקום. אבל לכל מקום שבו עצרו ומקמו אותו, הגיעו מיד צרות ועצב, מוות והתרוששות שאותם שלח להם אלוהים. לבסוף החלו הפלישתים לחשוב מה לעשות. המלאכים שליוו את הארון הגנו עליו שלא ינזק בשום דרך. הפלישתים שזכרו את גורלו של האל דגון, לא העזו אפילו לפתוח את הארון. הם פחדו אפילו לגעת בו או להתקרב אליו. הם פנו לכהנים ולמגידי העתידות שלהם כדי לשאול מה לעשות עם הארון האלוהי. אלה הציעו להם לשלוח אותו בחזרה לעם שאליו היה שייך, ולצרף אליו קורבן יקר. אם יסכים אלוהים לקבל את הקורבן, יחלפו הצרות והמחלות מקרבם. הפלישתים הבינו שיד אלוהים כבדה עליהם כיוון שהשתלטו על הארון ששייך לישראל בלבד. החזרת הארון לישראל. כל זה לא מצא חן בעיני חלק מבני פלישתים. הם חשבו שיהיה זה משפיל מדי להחזיר את הארון לעברים. לטענתם, גם אף אחד מהפלישתים לא יעז לשאת את הארון של אלוהי ישראל, שבגללו מתו כל כך הרבה אנשים בערי פלשת. אבל הכהנים והנביאים שכנעו אותם לא להקשיח את ליבם כמו שעשו פרעו המצרי ועמו, ולא למשוך רוע גדול יותר. לאלה שפחדו לגעת בארון, הציעו הכהנים, ואתה, קחו ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עולות, אשר לא עלה עליהם עול. ואסרתם את הפרות בעגלה, והשבתם בניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון אדוני, ונתתם אותו אל העגלה. ואת כלי הזהב אשר השבתם לו השם, תשימו בארגז מצידו. ושלחתם אותו, והלך. וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידו נגעה בנו, מקרה הוא היה לנו. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי פרות עולות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם קלו בבית. וישימו את ארון אדוני אל העגלה, ואת הארגז, ואת אכברי הזהב, ואת צלמי תחריהם. וישרנה הפרות בדרך, על הדרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלך וגאו, ולא שרו ימין ושמאל. הפלישתים ידעו שהפרות אף פעם לא יעזבו את עגליהן, אלא רק אם כוח נסתר יכריח אותן לעשות זאת. הפרות פנו בדיוק לבית שמש, מקוננות על עגליהן, אבל באותו הזמן גם מתרחקות מהם בכיוון הנגדי. בני אצולה פלישתים הלכו אחרי העגלה והארון עד לגבול בית שמש. הם לא העזו לסמוך על הפרות לגמרי ולאפשר להן לשאת את המסע הקדוש לבדן. הם פחדו שאם משהו יקרה בדרך, צרות נוראיות עוד יותר יבואו עליהם. הם לא ידעו שמלאכי אלוהים מלווים את הארון ומכוונים את הפרות למקום שבו היה אמור להיות. העונש על עזות הפנים. תושבי בית שמש עבדו בשדותיהם כשהופיעו הפרות, רתומות למרכבה שעליה מונח ארון הברית. הם שמחו מאוד כשראו זאת. הם ידעו שיד אלוהים בדבר. הפרות גררו את המרכבה עם הארון עד לאבן גדולה ושם נעצרו. בני שבט לוי הורידו את ארון אדוני ואת המרכבה, את הפרות שהביאו את הארון קודש, ואת הקורבנות ששלחו הפלישתים הקריבו לאלוהים. אחר כך פנו האצילים הפלישתים בחזרה לאשקלון, וצרותיהם פסקו. תושבי בית שמש היו סקרנים לדעת מה היה הכוח רב העוצמה המסתתר בארון זה, שבזכותו מתרחשים מעשי ניסים רבים כל כך. הם חשבו שהארון הוא בעל כוח מיוחד, שאינו תלוי באלוהים. אף אחד, מלבד אלה שמונו לכך במיוחד, לא היה רשאי להסיר את הכיסוי מהארון ולהביט בו. ידוע היה שמי שיעשה זאת מות יומת, כיוון שהיה זה כמו לראות את אלוהים בעצמו. כמה כשפתחו אלה שלא יכלו לכבוש את סקרנותם את הארון, כדי לראות את המחבו הקדוש, דבר שאפילו עובדי האלילים לא העזו לעשות. פנו המלאכים שליוו את הארון והרגו יותר בהם יותר מ-50 אלף בני אדם. אנשי בית שמש נבהלו מן הארון ויראו מפניו. הם אמרו, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור. השיבו פלישתים את ארון אדוני, רדו, העלו אותו אליכם. תושבי קריית יערים הביאו את ארון אלוהים לביתו של אבינדב וקידשו את בנו לשמור עליו. במשך 20 שנה נשארו בני ישראל תחת הכיבוש הפלישתי, ובמשך הזמן הזה השלימו עם אלוהים וחזרו בתשובה על כל מעשי החטא שלהם. שמואל התחנן לאלוהים עבורם, ואלוהים שוב ריחם עליהם. כשהחליטו הפלישתים להילחם עם ישראל, נטע אלוהים בליבם פחד ואימה נוראית, ובני ישראל גברו עליהם בקלות. ארון אדוני נשאר בביתו של אבינדב עד שהוכתר דוד למלך ישראל. הוא כינס יחד את כל בחור בישראל 30,000, והלך להביא את ארון אדוני מביתו של אבינדב. בניו של אבינדב, עוזה ואחיו, נשאו את המרכבה החדשה, ודוד וכל עם ישראל ניגנו בכל כלי הנגינה לכבוד אלוהים ופערו. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, כי שמתו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השול, וימת שם עם ארון האלוהים. עוזה התרגז על השברים שגררו את העגלה על שמעדו. הוא הביע חוסר אמון באל כשחשב שהוא, שהוציא את הארון מהארץ פלישתים, לא יוכל לדאוג לו עכשיו. המלאכים המלווים את הארון היכו בעוזה על שהושיט את ידו לעבר הארון ברוגז ובחוצפה. ויער דוד את אדוני ביום ההוא, ויומר, איך יבוא אליי ארון אדוני? ולא עבד דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עבד אדם הגיתי. דוד ידע שישנם חטאים בנפשו, ופחד להכעיס את אלוהים עם מנהג בעזות פנים כמו עוזה. וישב ארון אדוני בית עבד אדם הגיתי 3 חודשים, ויברך אדוני את עבד אדם ואת כל ביתו. אלוהים רצה שבני עמו יבינו שארון אדוני מביא אימה ומוות לאלה שעוברים על חוקיו, ובאותו זמן גם ברכה וכוח לאלה שמצייתים להם. כששמע דוד על הברכה השופעת שבה בירך אלוהים את בית עבד אדום ואת כל אשר היה לו, הוא החליט להביא את הארון לעירו. אבל לפני שהעז לשאת את הארון הקדוש, הוא קידש את עצמו לאלוהים וציווה על כל שליטי הארץ להימנע מעיסוקי היום-יום ומכל דבר שעלול להסיח את דעתם מהמעשה הקדוש הזה. היה עליהם להתקדש כדי ללוות את ארון אדוני לעיר דוד. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה. ויביאו את ארון אדוני ויצגו אותו במקומו, בתוך האוהל, אשר נטע לו דוד. ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. במקדש שלמה. כשסיים שלמה את בניית בית המקדש, הוא כינס את כל הזקנים ואת כל האנשים בעלי ההשפעה בישראל, כדי לשאת את ארון אלוהים מעיר דוד. אנשים אלה קידשו את עצמם לאלוהים, ובפאר והדר הלכו אחרי הכהנים שנשאו את הארון. ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים, והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון, מזבחים צון ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. שלמה נהג כפי שנהג אביו דוד לפני כן. הוא הקריב קורבנות לאלוהים אחרי כל 6 צעדים. ההולכים שרו שירים וניגנו מוזיקה בחגיגיות רבה. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים, כי הקרובים פרוסים כנפיים אל מקום הארון. ויסקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. המקדש הנהדר נבנה בהתאם לדוגמה שראה משה על הר סיני, שאחר כך נתנה אלוהים לדוד. בית המקדש שעל הארץ היה העתק של מקדש השמיים. שלמה העמיד עוד שני קרובים נוסף לאלה שעמדו על מכסה הארון. אבל אלה היו גדולים יותר ועמדו בשני צידיו של הארון, מסמלים את המלאכים האלוהיים המגנים לעד על החוק האלוהי. אי אפשר לתאר את יופיו של המקדש הזה. לכאן, כמו לפני כן לאוהל הקדוש, הביאו בטקסיות רבה את ארון הברית והעמידו אותו במקום מיוחד תחת כנפיהם של שני קרובים שניצבו על הרצפה. חברי המקהלה הקדושה יגדו את קולותיהם עם הצלילים של כלי הנגינה והודו בשירה לאל שבשמיים. ובאותו רגע, כשהקולות שהתמזגו עם הצלילים של כלי הנגינה בהרמוניה מדהימה התפשטו בירושלים כולה, מילא הענן האלוהי את המקדש, כמו שלפני כן מילא את המשכן, האוהל הקדוש, המקדש הראשון. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. המלך שלמה עמד על דוכן הנחושת מול המזבח וברך את העם. אחר כך קרא ברך וקרא לאלוהים בתפילה חמימה ונשגבת, מושיט את ידיו לשמיים, וכל אלה שהתקבצו סביבו במקדש עמדו והרכינו את ראשם. בתום התפילה התרחש מעשה פלא מדהים. אש ירדה מן השמיים ובלעה את הקורבן. אלוהים הבטיח לשלמה שאם ימשיך להיות נאמן לאלוהים וכל בני העם הישראלי ישמרו את דיברותיו, יעמוד בית המקדש לנצח כסימן לסגסוג ולברכה שיבואו לעם ישראל על אמונתם ודבקותם בה. אבל כעבור כמה מאות שנים, התרגש על בית המקדש בירושלים אסון נורא, שעליו התרה אלוהים בעמו, וכל זאת בגלל חטאיהם של בני ישראל והתרחקותם מבוראם. ישראל בשבי. בשל חטאיהם הרבים של בני ישראל ואי ציותם לחוקיו של אלוהים, אפשר הבורא לעמו ליפול בשבי אויביהם כדי ללמדם לקח וצניעות. זמן קצר לפני חורבן בית המקדש, שהיה פארו של העם בתחילה, אבל הפך למקום עבודה זרה, בישר אלוהים למשרתיו הנאמנים שנותרו על גורל המבנה הקדוש. הבורא אמר להם שבני ישראל ייפלו בשבי, זמן קצר לפני שנהרס המקדש, הוציאו ממנו נאמני אלוהים את הארון שבו היו לוחות הברית, אבלים ועצובים הם תמנו אותו במערה לעד, כדי שלעולם לא יוחזר לעם בגלל זלזולם ובגלל חטאיהם נגד אלוהים. וכך, מאז שהוציאו אותו מן המקדש והחביאוהו במערה, איש לא ראה אותו.